פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, יש בה עניין של מכירת, קניית מערת המכפלה של עם ישראל, אבל אבינו קנה אותה בכסף מלא. התורה מדגישה, בכסף מלא יתננה לי. מה אכפת לך, כסף מלא, מתנה, קנית, אחד נגמר סיפור. הוא מדייק והוא מדגיש, הוא רוצה לקנות אותה ממנו. לא, אדוני, השדה נתתי לך. היא אמרה, לך נתתיה, לענה בן עמי, קרום אתך. אמרה, לא, לא, אני רוצה לקנות אותה. כסף השדה קח ממני ויקברה מתי שמה. וישקול אברהם לעפרון את הכסף, ויקום שדה עפרון לאברהם למקנה. לענה בן אחת, שאנחנו אומרים לענה כולם. היה עוד ביקוח על מטבעות שהיה אברהם אבינו, היה לו... הוא היה סוחר גדול, כמו להבדיל, רוטשילד שהיה לו מטבעות שלו, אז יש לו צורה של בחור ובחורה על המטבע, וזה לא היה עובר לסוחר. אז הוא אומר לו, זה, הכסף הזה שהוא לא עובר לסוחר, אני לא יכול להשתמש בו. ויש כל אברהם לעפרון את הכסף, 400 שקל כסף עובר לסוחר, מדגישה התורה, עובר לסוחר, שכל לו מטבעות אחרים, מטבעות שהם חומרים כמו היום דולר, שזה עובר בכל העולם. אז הוא, והכל היה בקניין גמור. מה כל הלחץ הזה שהוא קונה את זה בקניין גמור? לקנות את השדה, שיהיה קניין גמור, מה העניין? לפני למעלה מעשרים שנה הייתי בצרפת, ביקרתי בכמה בית הכנסיות באיזה ערב אחד, בית הכנסיות ענקיות, גדולות. יש בית כנסת אחד שבנה אותו נפוליאון בונפרטה, ואתה רואה בפתח שלו שער ברזל כזה, מסתכל, רואה שם כיתוב בצרפתית, כתיבה. ואתה רואה שאתה תצלם את זה, יש לנו את הצילום. אבל לקרוא את המילים, אני לא יודע צרפתית, אני יכול לדעת, אבל אני זוכר, אם אתה תקרא לי מה כתוב בעברית, אז הוא אמר לי. אמר לי ש... אני נפוליאון בונפרטה, מלך של צרפת, נותן במתנה גמורה, בקניין שלם את בית הכנסת הזה הגדול, ליהודים הנמצאים כאן בפריז, בקניין זה שאני מקנה אותו, הוא כמו קניין שקנה אברהם אבינו את מערת המכפלה, מאז שקנה אותו בכסף מלא. גם אני מקנה אותו ליהודים בקניין גמור, כאילו קיבלתי כסף מלא. וקניין זה לא התבטל לעולם, ובכנסת הזה קניין גמור של כל היהודים בלבד, ולא שייך לממשלה של הצרפתים. רק ליהודים. זה נפוליאון כותב בזה על הדלת, וזה נמצא עד היום שם. אמרתי, מה העניין הזה שקנייה כמו... מעט המכפלה שקנה אברהם אבינו. זאת אומרת, אברהם אבינו כשהוא כיוון בהתחלה כדי שלא יהיה פתחון פה לאנשים, אולי זה שייך לערבים, אולי זה שייך לזה, זה קניין שקנה אברהם אבינו, אין פה עניין, אף אחד לא חולק. אתה רואה אפילו עשיו וכל אלה שמתווכחים, יודעים, זה מקום קבורה של האבות. הקבורה צריכה להיות שם, אבל כולם... אף אחד לא ערער על הקנייה. הקנייה הזאת הייתה עובר לסוחר, לעיני בני עם, כולם ידעו את זה, כל העולם יודע שזה קנייה שקנה אברהם אבינו. אבל לא הבנו ההשלכות של זה אחרי אלפי שנים, עד שראינו את בית הכנסת הזה שכתוב עליו, שהוא נותן את זה בקנייה גמור, כמו הקנייה שקנה אברהם אבינו. כל כך יש לזה חשיבות באמת. כשאדם עושה קנייה עם חברו, שעושה קנייה אמיתית, לא מתנה. מתנות לא טוב. אומרים שמתנתה מעוטה וחרפתה מרובה. גדלת לי, לקחת לי, לא, לא, לא. כל דבר קיבלת, תשלם לו, תן לו, קיבל, זהו זה. מיתם נקיים מאלוקים ומאדם. זה מה שאדם צריך להיות תמיד. תורה מלמדת אותנו שאדם צריך להיות תמיד טהור ונקי. מיתם נקיים מאלוקים ומאדם. זה חשוב מאוד. בפרשה שלנו יש שליחת אברהם אבינו את אליעזר, ואבי כלה ליצחק אבינו. ובשליחות הזאת אנחנו רואים כמה דברים. דבר ראשון, הוא משביע אותו, ואתה ישר עלי, אתה לוקח ישר עלי, רק מבנות חרן, משפחה שלי, כי אם משפחתי תלך, לא תקח ישר למני מנות כנעני אשר אנחנו יושב בקירו. וישבע לו על הדבר הזה. זה היה משהו חמור. הוא לא לוקח ישר איך שיהיה. שאתה צריך לברור, לברר טוב, שהוא לוקח משהו טוב. כמו אדם שהוא רוצה לזרוע בשדה, הוא שואל אגרונום, השדה הזה טובה, איך היא מניבה פירות, היא טובה, מה אפשר לזרוע בה? הם אומרים לך. כמו אדם שהוא מכין שדה, זרוע בה, כך אדם צריך להכין אישה, שידע שהוא מביא ממנה ילדים טובים, מחונכים כמו שצריך, והכל תלוי ב... בהכנה. ולכן הוא צריך להישבע לו. ועוד דבר, אנחנו רואים שבמדרש כתוב שאליעזר הייתה לו בת, הוא בא לאברהם ואומר לו, מה הבעיה יש לך? יצחק אבינו, יש לי בת, נעשה חתונה, מה הבעיה? הוא אומר לו, עד כאן. הוא אליעזר הוא היה כנעני, היה גר, ובמשך בתי הוא דמשק אליעזר, דולה ומשקים את תורתו של רבו, היה גר, הוא אומר לו, הוא מכנעני, בארור כנען, ואין ארור מדבק וברוך. אברהם אבינו היה משם, ואילו אליעזר היה חם, כנען. וארור כנען, וכן אין ארור מדבק וברוך, ולכן אי אפשר לעשות חתונה. אדם אחר שהיה נאמן לרבו, היה מתאכזב, מה ככה עושה לי? עכשיו שהגיע עכשיו השכן שלי לקבל ממנו על זה שאני דולה ומשקה מתורתו וזה וזה, כאילו הוא מחזיר לו אותו, מחזיר אותו חזרה אחורה. אבל אתה רואה שאליעזר היה נאמן, ועשה חסד עם אדוני אברהם, מתפלל, ועושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא, והתנאים מתקיימים, והוא מתפלל מחריש, הסדח השם דרכי, מעשה חסד עם אדוני אברהם. אתה רואה שהנאמנות של אליעזר הייתה חזקה מאוד מאוד. מעניין, אדם שיש לו כזו נאמנות, לאן הוא מגיע? יש מסכת דרך ארץ זוטה, בסוף, המשנה האחרונה אומרת, תשעה שנכנסו לגן עדן חיים. משעה בן לוי, יש כמה שמות. ויש אומרים, אף אליעזר עבד אברהם נכנס לגן עדן חי. מה הסיבה? כי הוא היה נאמן. עמד בנאמנות שלו עד הסוף, וזה זכה להיכנס לגן עדן חי. פלא פלאות. טוב. הרי הקדוש מגלה לנו סוד יותר מזה. הוא אומר, זה התיקון שלו, שהוא היה מחסידי אומות העולם. נכון, הוא מתגייר ונהיה יהודי ולמד תורה ולימד תורה, הכל בסדר. אבל מה? הארור שבו, עדיין זה ארור כנען, לא יעזור. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא מגיע לו להיכנס לגן עדן חי. אבל מה? הנשמה שלו, כמו שהוא התגייר, נשמה של גר, היא לא שלמה. בוא נחזיר אותה בגלגול, שיחזור בגלגול של יהודי, ואז נגמור את התיקון שלו. טוב. חזר בגלגול. ומי חזר? חזר בכלב ויפונה. ואותם ניסיונות שהיו לו פה, היו לו פה. ראו אותו, הם, הוא יעמוד בניסיון, יהיה כמו מרגלים, יוציא דיבר על הצרעה, או שהוא יגיד את האמת. ביחס כלב, השתיק אותם, עלון עלה. זאת אומרת שהוא עמד בניסיון והוא זכה. הזכות שהוא זכה בפעם השנייה יותר מהזכות הראשונה. למה? פעם הראשונה הוא רצה להתחתן באברהם אבינו. אברהם אבינו אמר, אי אפשר, אין ארור מדבק ברוך. עכשיו הוא יהודי. שבט יהודה עוד. כלב ונפנה כנזי. הוא מתחתן עם מי? עם אפרת, מי זו אפרת? מרים הנביאה. מרים הנביאה זה אחות של משה ואהרון. אתמול הוא התחתן עם אברהם, התחתן עם משה ואהרון. תראה מה זה. איזה זכות. בדברי הימים, כלב נקרא בשם אשחור, ואילו מרים נקראת אפרת. שני המילים יש להם משמעות. אשחור, אומר הארי הקדוש, הושחרו פניו מפני התעניות שעשה בחייו, כדי להסיר את הכתם של הארור שהיה לו בגלגול שעבר. תראו עד כמה. ככה אומר הארי הקדוש. בגמרא כתוב, הושחרו פניו מהתעניות שעשה. למה? הארי הקדוש מגלה. הוא הושחרו פניו בגלל שהוא עשה תעניות הרבה, כדי להסיר ממנו את הכתם של הארור שהיה לו פעם בגלגול שעבר. הוא עושה תעניות בגלגול הזה, לתקן את הגלגול שעבר. תראו איזה חסיד היה. לכן זכה לקחת את מרים הנביאה. ואפרת, מה זה אפרת? כתוב בשמואל, דוד בן איש אפרתי. הגמרא בסוטה י' ג' שואלת, איך ייתכן? מה הוא משבט אפרים? דוד היה משבט יהודה, בן ישי, מה זה? אז איך אפרתי? עונה הגמרא שהיה מבני בניה של אפרת. אפרת זו מרים. כיוון שאפרת זו מרים, תראו, בדברי הימים אפרת ואשחור, מי שקורא זה, מי זה? מי האנשים האלה? אנחנו לא מכירים. כשאתה נכנס בעובי הקורא, זה כלב וזה מרים. איזה דברים אלה. אבל זה מגלה לנו על הזכות שהייתה לכלב, בגלל הנאמנות. גם פעם שלישית היה לו עוד פעם ניסיון, שלח אותו יהושע בן נון עם פנחס ליריחו. גם כן הלך איתו, גם הוא עמד בניסיון, ברוך השם. שלוש פעמים עמד בניסיון. דבר שלישי, זכה כלב שהשם התברך קורא עליו ביטוי שנדיר. משה עבדי מת, משה עבדי. השם אומר משה עבדי, זה עבד השם, משה עבד השם. וכאן אנחנו רואים, ועבדי חלב. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שהוא עבד שלו. אז כלב הגיע למעלה של משה רבנו. תראו מה זה. התחתן במשה רבנו, הגיע למעלה שלו. איזה דבר זה? אתמול נכנס לגן עדן חי. והדבר הרביעי שהוא הכי גדול, שבסופו של דבר אנחנו רואים שיצא ממנו דוד המלך. מלך ישראל חי וקיים. דוד המלך יצא מכלב, למה? בגלל הנאמנות. ודוד המלך רומז בתהילים. עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי. מי שהוא נאמן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. דוד המלך רומז על הסבא רבא שלו, של כלב, שהוא בגלל שהיה נאמן. האדם שיש לו נאמנות, הוא זוכה לכל הדברים הטובים בעולם. כמה אנחנו צריכים ללמוד מוסר מאליעזר, שהוא, איך אומרים, נשאר נאמן ולא לקח את האינטרסים שלו הפרטיים ולא אכזבה ולא אכזבה. תעשה את עבודתך וזהו זה. ראינו, מי שהוא נאמן מרוויח, מי שלא, משה רבנו אמר לקורח, וביקשתם גם כהונה, אתם קרובים לשם, מרימים את הארון, מה אתם רוצים עכשיו פה? אתם רוצים עוד גם כהונה? תעמוד בתפקיד שלך, תהיה נאמן לתפקיד שלך, והשם יעזור. אתה מחפש עוד תפקידים אחרים? ומה קרה לקורח? מלעה אדם את פיה, פתחה את פיה ומלעה אותם. מי שלא נאמן הוא נבלע. אמר ברוויח, כלום. מי שנאמן, כתוב, ואבוא היום אל העין, אומר רש"י במקום, מה זה ואבוא היום? רש"י אומר, עדיין השטר שנתן לו אברהם אבינו, שהוא נותן לו בידו, מפקיד אותו על כל מה שיש לו, הדיו היה טרי. ואבוא היום אל העין, היום יצאתי והיום הגעתי. היום, זאת אומרת, אליעזר יצא עכשיו, קפצה לו הדרך. למה קפצה לו הדרך? בגלל שהוא היה נאמן. אז מי שנאמן קפצה לו הדרך, מי שלא נאמן בלעה אותו הארץ. אז אדם שהוא נאמן זה דבר גדול, רווח נקי, ללמוד מוסר כליות מהאבות הקדושים, הפרשיות האלה שנמצאים בהם האבות הקדושים, אנחנו לומדים מהם הרבה מעשים טובים, הרבה מנהגים טובים. בשבוע שעבר אמרתי לכם שאפילו המלאכים למדו מאברהם אבינו דברים. אברהם אבינו בא ואמר 50, 40, 30, 20, 10. המלאכים שבאו להחריב את סדום, שמעו, הם נשדחו ביום פסח להפוך את סדום את עמורה. ויבואו המלאכים שדומה בערב, ליל פסח, ומצות עפה ויאכלו, עשה להם מצות, לוט. כי הוא רגיל, האבות הקדושים קיימו את התורה, אפילו שלא היו שייכים, אבל קיימו את התורה. אז אכלו, הוא עשה להם מצות. בסדר. אבל המלאכים האלה, שנכנסו, שהיו שואלים את האנשים, מה אתם אומרים האנשים פה, אנשים טובים? אמרו לו, על הפנים כולם, אנשים, אנשים רחם. אנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. ראו שאין סיכוי, אומר להם בואו תכנסו, בואו. לא, אתה אומר להם בואו תכנסו, אז הוא אדם צדיק, בואו, אולי נתחיל בו. הוא ואשתו, שתי בנות, זה ארבע, טוב. אולי יש לך עוד בנים, בנות, יש לך חתנים, יש לך מישהו, יש לי עוד ארבע בחוץ. טוב, תביא אותם, מה חשבו המלאכים? ארבע ועוד ארבע זה שמונה, אנחנו שתיים, נצרף שכינה איתנו, ואז אנחנו... לא, לא, לא נחריב את העיר. תראו עוד כמה המלאכים למדו מאברהם אבינו. אברהם אבינו חיפש עשרה, והם חיפשו עשרה. חיפשו, וראו כשיש רק שמונה, אז אמרו, טוב, אנחנו נצטרף לשכינה איתנו. אבל תראו עוד כמה, אפילו המלאכים לומדים מאברהם אבינו. כמה אנחנו צריכים ללמוד מוסר מהאבות הקדושים. הרי הקדוש אומר עוד דבר, כשהוא הגיע ללבן, כתוב, ויאמר, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? הרי אומר, בוא ברוך השם, באותו רגע שהוא בא, כל האור שהיה בכלב, באלעזר, עבר ללבן. וכל הברוך שהיה בלבן, עבר לאלעזר. אז הוא אמר לו, בוא ברוך השם, מלמד שכל, הוא נהפך להיות ברוך. אותו רגע שהוא נהפך להיות ברוך, היה עושה רוורס אחורה, חוזר חזרה לאברהם אבינו, תבדוק אותי ברנטגן שלך, תמצא אותי שאני משנה בסדר, והייתי מחתן את הבת שלו איתו. אבל הוא נשאר נאמן. לא תיקח אישה למנים את הכנעני שאני חושב בקרבו. לא. כמה שאברהם אבינו לא רוצה, הוא לא יעשה נגד רבו. נאמן לתפקיד שלו. אפילו שהוא אמר לו, בוא ברוך השם, כאילו, עכשיו הוא נהיה ברוך, הוא לא ארור. יכול להיות שכבר נתקן. אבל כנראה שהוא ידע שזה לא בדיוק ברור לגמרי. העובדה שאחר כך הוא צריך לטענות כמה טעניות בשביל לנקות את הארור שהיה בו. אבל תראו כמה דיוקים יש בתורה וכמה אתה לומד מהם מוסר, מידות ודרך ארץ. יצחק אבינו מביא את רבקה לביתו, לקח אותה ויאהביה וינחם יצחק אחרי אמו. איך יתנחם? למה יתנחם? רבותינו מסבירים, ראה כל מה שהייתה אמו שרה, יש גם כן ברבקה. איך זה? הייתה מדליקה נרות שבת בליל שבת, נשאר דולג עד יום שישי הבא. יום שישי הבא היא באה לסדר את הנרות, אז נכבה הנר, ואז היא מכינה אותו עוד פעם. מליל שבת לליל שבת. מכינה עיסה, היה ברכה בעיסה, כל השבוע הלחם שעשתה בליל שבת, הספיק לכל השבוע. יש ברכה בעיסה. כל מה שהיה אצל שרה ימינו, הוא רואה אצל רבקה. לכן הוא התנחם. לכן כתוב, וינחם יצחק אחרי אמו. מה זה אחרי אמו? אחרי אמא שלו. כוונה, הוא התנחם אחרי שראה שהוא בדיוק כמו, שהיא כמו אמו, אז הבנתי, היא בסדר. אז אמא שלי בסדר. אז כמו אמא שלי, אז הוא נרגע. גם עד מתי התפלל יצחק אבינו תפילת מנחה? כתוב, לפנות ערב. ערב זה שקיעה. לפנות ערב לפני השקיעה. אז מתפללים מנחה לפני השקיעה. לא צריך לחפש הרבה פלפולים ופוסקים. הנה, פסוק מפורש. ויצא יצחק לסוח לפנות ערב, ותיקן תפילת מנחה. תפילת מנחה אז. לא אמר בערב, אמר לפנות ערב, לפני הערב, לפני השקיעה. אלה שהם מוסיפים אחרי השקיעה, 13 דקות וחצי, אין להם שום יסוד, אין להם מקור, סתם דיבור באוויר, אין להם מקור. הרמב״ם כותב, שקעה חמה, שכח אותה, ושקעה חמה, מתפעל ערבית שתיים. אין דבר כזה אחרי השקיעה מתפעלים מחר. גמרא אומרת, בישראל היום מקללים את מי שמתפעלים מנחה אחרי השקיעה. אדם רוצה כללות, הוא עושה ברכות, הוא מתפלל 18 ברכות. כי לכל העם יש רעה. טוב. כן. כן. אין דבר כזה קדושה במנחה. זה המצאה החדשה של המרוקאים לפני 100 שנה. אין דבר כזה. מרל"ן כבר ער על זה שזה לא נכון. גם הרב שלי עליו השלום היה אומר, זה שיבוש. הם לוקחים פורס על שמה. אם יש קריאת שמה, אפשר לעשות דבר כזה. למשל בערבית, אין מניין. איש אחד שרוצה להתפלל, יש 10 אנשים שהתפללו כבר, הוא יכול לעשות קדיש, ברכו, קריאת שמע, עמידה וקדיש, הכל בסדר גמור. אפילו שהם כבר התפללו. יש אנשים אומרים, צריך שישה, לא צריך שישה בערבית, אפילו אחד. למה זה נקרא פורס על שמע? זה בסדר גמור. אבל מנחה אין קריאת שמע, אז למה אתה עושה קדושה? מה זה קדושה? זה משחק ילדים. אבל שיבוש, אנחנו אומרים שבשתה כיוון דעל על. שיבוש נכנסת לעולם, נכנסת נשארת. אחרי השקיעה זה שתי עבירות, עבירה אחת שהוא עשה אחרי השקיעה ועבירה השנייה שהוא עושה דבר שלא נכון. ברור, פשוט. כן. הרי היה מתפלל כל התפילות ביום. כן. בגמרא רבי יהודה היה מתפלל בערב שבת, מתפלל מנחה בערבית, עוד היום גדול, מפלג המנחה. היום יש בירושלים, מתפעלים פלג, 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 מה זה פלג, פלג? זה כמובן שעה ורבע לפני השקיעה, מתפעלים ערבית ויוצאים השמש זורחת. שאלתי, מתי התפלל יצחק אבינו מנחה? כתוב, לפנות הערב. לפני הערב, לפני שהגיע השקיעה, זה דבר ברור מה. אבל אנשים היום חושבים, לא פוסקים עליך מהפסוק, הדור שלנו זה דור שהוא כולו פלפולים, חשוב. לא צריך את זה משנה ארוכה, תפילת המנחה עד הערב, עד השקיעה, זהו. ברור שקריאת שמע, זה בצאת הכוכבים, בוודאי שחוזר על קריאת שמע. גם הרמב"ם פוסק אותו דבר. תפילת ערבית מוקדם, בזמן בצאת הכוכבים קוראים קריאת שמע פעם שנייה, ברור. יש שאלה בבת יוסף, בסימן רס"ט, אלה שמתפעלים מפלג המנחה ביום שישי, באים הביתה, עדיין שמש, אולי אישה עוד לא יודע כנראות, הוא כבר גמר עביד, גמר הכל, הוא עושה קידוש, מותר לעשות קידוש, נכון, עדיין יום. אז הוא אומר, מרן מביא את הפסוק הזה שאומר, רגע, חצי שעה לפני זמן קריאת שמע, אסור לאכול ולשתות, אז איך הוא אוכל? אז הוא עונה, כיוון שכבר קרא קריאת שמע, מקבל עליו מלכות שמיים, אז אין בו בעיה של אותי השלחת אחרי גביך, שהנה הוא אוכל ושוטה והוא לא אכפת לו מלכות שמיים. לא, הוא כבר התפלל. כיוון שהוא התפלל, אז אין בזה שום בעיה. ככה מרן כותב. אז לגבי אכילה ושתייה, ודאי שאין שום בעיה. אבל לגבי קריאת שמע, כשהגיע הזמן קריאת שמע, הוא צריך לקרוא. אין ספק שקוראים קריאת שמע. הראשי אומר במקום, בקריאת שמע שהוא קורא על המיטה, יוצא ידי חובה. אבל צריך לקרוא קריאת שמע. אין פה עניין. הרמב"ם ומרן כותבים בשולחן ערוך וגם במשנה תורה, כשמגיע הזמן צאת כוכבים, צריך לקרוא קריאת שמע. אין שום ספק. טוב. ברור.
עוד קודם שבא זמן המקדש.
למה?
זה לא פוגע
בעיבוד שלה. רבי יהודה התקין שבערב שבת, כיוון שמקבלים שבת מוקדם, מוסיפים מחולה לקודש, לכן הם ראו את זה, פועל ערבית מוקדם. הארי טוען, למה מצווה להתפלל מוקדם בערבית מוקדם? כדי שיתפלל ביום. כשיש חסדים, הוא לא רוצה שיתפלל מתי שיש דינים. זהו. רבי יהודה מטעם שבת, ורבי נוערים מטעם חסדים. כן, ברור. על כל פנים, יש הלכות שהן ברורות כשמש. מכיוון שהן ברורות כשמש, בני אדם לא מאמינים להם. לא מאמינים. מה הפירוש? יש לה דוגמה. כתוב בשולחן ערוך, כתוב ברמב״ם, קודם שיטול ידיו, יברך על נטילת ידיים. חוץ מהתימנים, חלק מהתימנים שמברכים על נטילת ידיים לפני הנטילה, אין אחד בעולם שעושה ככה. כל העולם עושים נטילת ידיים ומברכים על נטילת ידיים. נגד שולחן ערוך ונגד הרמב״ם, איך ייתכן? הנה עובדה. אבל המנהג העולם לברך על נטילת ידיים, אחרי הנטילה ולא לפני. איך זה? מאיפה נוצר המנהג הזה? המנהג הזה נוצר מרבנו אבי. רבנו אבי אמר שהמצווה לברך על נטילת ידיים אחרי הנטילה, ולא לפני הנטילה. הוא פסק נוער, לא כמו הרמב״ם והשולחן ערוך. למה? הוא אומר, פסק ההלכה צריך שיהיה לו יסוד ובסיס. יש תשובת רב האי גאון שאומר שאפשר ליטול את הידיים אחרי הברכה. מהטעם שהרי הברכה לא על רחיצת ידיים, על נטילת ידיים, על שאתה מרים את הידיים שלו, על זה הוא מברך. לכן כיוון שהידיים שלו לא טהורות, והוא רוצה לאכול, רוצה להתפלל, אז הוא מרים את הידיים שלו, אומר על נטילת ידיים, ואז הוא מברך. ויש עוד תשובה אחרת של רב ההיגאון, שאומרת, עובר לעשייתן, לפני שעשה נטילת ידיים, ואיך על נטילת ידיים. כמו כל מצווה שעובר לעשייתן. והוא סיכם ככה. הרמב״ם ראה שתי התשובות. והוא לקח את התשובה הזאת של עובר לעשייתן, ולא לקח את התשובה של רחיצת ידיים. למה? על פי הפשוט ככה נראה לו. הרמב״ם לא ידע את הסוד, הוא לא למד סוד, הוא לא בא לעולם בשביל סוד, ולכן הוא חסר לו הדבר הזה. הארי השלים אותו, אבל מה המקור של הארי שאדם מברך על נטילת ידיים אחרי הנטילה נגד הרמב״ם, נגד שם, איך ייתכן? עובר לעשייתן, לא? שאלה. התשובה היא, גם לארי יש לו פסוק, פסוק של הארי. שאו ידיכם קודש וברכו. מתי תברכו? אחרי שאתם מרימים את הידיים שלכם שהן קדושות. דיינו אחרי שכבר רחסתם אותם. ואתה יכול להוסיף גם כן את הדברים שתשובת רב ההיגאון הראשונה היא הנכונה, ולא תשובת רב ההיגאון השנייה. הרמב״ם שלא ידע את הסוד, העדיף את התשובה ההיא, והארי שידע את הסוד, העדיף את התשובה השנייה. שאו ידיכם קודש, שהן קדושות, אחרי שכבר רחסת את הידיים, וברכו, אז תברכו. וזה מנהג פשוט בכל העולם. ואנשים, איך תגיד להם שזה הרי אמר את זה? לא מבינים. ועד היום הרבה אנשים מתווכחים ומקשים, בא השני אומר לך, תשמע, הרמב״ם כתב, צריך לטול את הידיים לפני כל תפילה. אשכנזים צודקים, לפני תפילה צריך לטול את הידיים. ויש חלק מהאשכנזים שמברכים על נטילת את הידיים. מה זה? משחרית מברכים על נטילת את הידיים בבוקר, וזהו זה, וסומכים לתפילה. אבל הם טוענים כל תפילה, המנחה, גם ערבית. הרי הקדוש לא אמר כל דבר כזה, רק משחרית. ולמה? התורה זהב אומר, הם מסכנים בני אדם היום שלא עושים נטילת ידיים לדבר דבר שטיבולו במשקה, או לפני תפילה. הוא נותן מוסר, צריכים להוכיח אותם, זה לא... אבל אחר המחילה, התורה זהב לא ידעת הארי. הוא חשב שזה נכון, וזה לא נכון בכלל. כי גם בהלכה, פשט, אדם שהוא נוטל את הידיים שלו, ושומר אותם שלא יתחלכו, יכול לסמוך על הידיים שלו שהן טהורות, ויכול להתפלל, אין שום בעיה. האדם שעשה נטילת ידיים בבוקר, על נטילת ידיים, הוא רוצה לאכול לחם, אם הוא יודע שהוא לא נגע במקומות המכוסים, הוא יכול לאכול לחם, אין שום בעיה. כן. ברור. בבוקר הזה כולם נוטלים את הידיים. קד משה ידה. הוא סומך על הנטילה של הבית. ברור. גם הרמב״ם כותב את זה מפורש. אדם נוטל את ידיו בבוקר וסומך עליו לכל היום. אם הוא שם לב שלא יהיה, ובגלל שלא יגע במקומות המכוסים. יכול לסמוך. אז אין בעיה בזה. רק בני אדם שלא לומדים, הם מגיעים לזה. מי שלומד, יודע, מי שלא לומד, הוא נשאר ככה. טוב, עצרנו. השם יחזיר לנו בתשובה. טוב. אתמול דיברנו על פרשת השבוע הקודמת לגבי סדום ועמורה, מה שהיה שם. אשתו של לוט הסתכלה אחורה וראתה ש... ראתה, הסתכלה, הייתה דואגת על המשפחה שלה, נהפכה למלח. אז רש"י אומר במקום, חטאה במלח ולקטה במלח. זה פלא, איך ייתכן דבר כזה? למה? כי שם יותר מן עוזיאל במקום, אומר דבר, הפך מקום מה שידוע. הוא אומר, בגלל שאשת לוט הייתה מבנות סדום, ההורים שלה גרים בסדום, היא דאגה על משפחתה, בית אביה, בית אמה. מה יקרה להם? אז הסתכלה אחורה, אמרתי להם, מה יש להם? גם שם יש את המטר או לא? דאגה, מהדאגה שלה, אז היא... בתהי נציב מלח. אבל אומר תרגום, והנה היא נציב מלח עד זמן לתיכון מתיה, עד זמן שיהיה תחיית המתים. זאת אומרת שתקום תחיית המתים. תקום תחיית המתים, יפה. אז אם כן זה לא עונש, אם היא תקום תחיית המתים, אז זאת אומרת שהיא בסדר גמור. ובאמת גם בסברה, אם היא הייתה לא בסדר, מה היא לוקחת דוס כזה? אחיין של אברהם אבינו, לא מצא מישהו אחר. היא לא תגיד שהיא באה אורחת מאיזה מקום. היא על דאבת, יש את לוט, מבנת סדום, בגלל שהיא הייתה בת של אנשי סדום. ופתאום היא לוקחת את האחיין של אברהם אבינו, אז אם היא לקחה את אברהם אבינו, זאת אומרת שהיא הייתה בסדר. וכשבאו האורחים, קיבלה אותם. ודייקו אלה שחיפשו אחריה, דייקו, כתוב, ומצאות אפה ולא אפתה. כן, באתם בסל קורתי ולא קורתה. זה דיוקים, זה דקדוקי עניות, אבל ככה הדרשנים, זה אומר שזה מדרשים חלוקים. אבל צריך להבין את הדבר הזה, מאיפה מצא יונתן בן עוזיאל שאשתו שלו תקום מתחילת המתים? פלא פלאות. איפה? חיפשנו, חיפשנו. שאלתי בשולחן בשבת, הרבנית אמרה, כתוב בתורה, ברית עולם מלח. המלח זה שומר על דברים. בשר אתה יכול למלוח אותו, יישאר לך הרבה זמן. כל דבר אתה יכול לשמור אותו. השם, מה זה ברית עולם מלח? עולם איזה עולם? כמה העולם קיים? 6,000 שנה. עוד 150 שנה כבר נגמר העולם, זה השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה בית ישראל. זאת אומרת, השם כבר מכין לנו שמיים חדשים וארץ חדשה ועולם הבא. ולכן, אם אתה אומר ברית עולם, זאת אומרת, בסוף האלף השישי שיתחיית המתים, אז הנה, ותהי נציב מלח, מה זה נציב? נציב, המצבה של מלח. מה הכוונה של נציב? ותהי מלח, למה צריך נציב מלח? זה מצבה של מלח, כמו שאתה שומר על דבר במלח ואתה שומר אותו, גם אותה, שמרו אותה, עד זמן תחיית המתים, המלח יסור והיא תקום מתחייה. טוב, אז זה חידוש יפה, בסדר, אמרה את זה, אמרתי טוב. אמרתי את זה לראש שיבה רבי מאיר, אמר לי את זה לאמיתה של תורה. הדיוק של הברית עולם מלח, יפה מאוד. טוב, אני קורא פרקי רבי אליעזר, שם כתוב, מה שם אשת לוט? עירית, שהיא תתעורר, הנה. השם שלה כבר רמוז העתי שלה. אז יש לך כבר, איך רואים, ראיה מנהובה, מהשם שלה, עירית. בדפוסים של היום, יש טעות דפוס. בדפוסים שאתה רואה היום בבעל הטורים שמעתיק את זה, שם אשתו של לוט, עידית, עמדלת. חיפשתי בבעל הטורים הישן, עירית. חיפשתי בפרק רבי אליעזר, פרק מ"ו, עירית. עמרש. זאת אומרת שהיא תתערר בתחילת המתים, אז בסדר גמור, זה המקור של אדם עוזיאל. בקדר בן עזר, כן. השם מזכה אותנו, ואז השם מתחילת המתים בקרוב, אמן, כן יהיה רצון.